האם איראן מבצעת את חלקה בהסכם הגרעין עליו חתמה ב-2015, מאז ועד היום? והאם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית של האום, שאמורה לפקח ולוודא שאיראן עומדת בהסכם, מצליחה לבצע את עבודתה ביעילות? בשתי הסוגיות הללו, ובעוד כמה עניינים, נעסוק בדקות הקרובות עם דוקטור אמילי לנדאו, ראשת תוכנית המחקר לבקרת נשק וביטחון אזורי במכון, ועם דוקטור אפרים אסקולאי, חוקר בכיר במכון, מומחה לגרעין. שלום לשניכם.
היי.
שלום.
תחילה נאמר שבימים אלה מחפשת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית של האום מנכ״ל שיתפוס את מקומו של יוקיה אמנו, שהלך לעולמו בחודש שעבר, ובעיתוי הזה אתם פרסמתם מאמר שקורא לבחון את תפקוד הסוכנות במסגרת הסכם הגרעין, ובכלל, תוך כדי הצבעה על בעיות שאפשרו לאיראן להסתיר חלק מפעילות הגרעין שלה. נשאל תחילה אותך, אפרים, מה בכלל הסמכות של ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית של האום בהקשר הזה? מה כולל מנגנון הפיקוח? ואיך זה התבצע בפועל? מהכתוב לביצוע בין השנים 2015 ל-2019.
אני יכול להשוות את זה למען הסבירות יותר, למען ההבנה. זה כמו תאגיד. כך מתנהל תאגיד. תאגיד יש לו מועצת מנהלים, ממנים מנכ״ל, המנכ״ל חולש על פעילות התאגיד, ומצד שני ישנה מועצת מנהלים שמעליה יש האספה הכללית של בעלי המניות. ככה אנחנו גם כאן. המנכ״ל מתמנה על ידי מועצת המנהלים, אפשר לקרוא לזה נגידים, Board of Governors, ומעל הבורד הזה ישנה האספה הכללית שחברים בה קרוב ל-200 מדינות, ולהם יש כל אחד כל שווה, והם בוחרים במועצת המנהלים ששם יש 35 חברים, ומועצת המנהלים ממנה את המנכ״ל. אז המנכ״ל כמובן בראש ובראשונה חייב את העבודה שלו ואת הדיווח שלו ולהקשיב ולבצע את ההוראות של מועצת המנהלים באספה הכללית. ומצד שני הוא חולש על מנגנון בכלל לא מבוטל של הרבה מאוד אנשים, חלקם הגדול אנשים מקצועיים שעוסקים בנושאי גרעין שונים ומשונים, והנושאים הם רבים. ואין הרבה מנכ״לים שיכולים להיות מומחים בכל הנושאים האלה, ומטבע הדברים הם מומחים בדבר אחד או שניים. בעבר הרחוק היה מנכ״ל שהיה איש מדע בכיר, שוודי, בשם אקלונד, אבל הוא כיהן 20 שנה בתפקיד, והוא הבין טוב מאוד מה הסוכנות עושה. לאחר מכן הגיע מי שהיה שר חוץ שוודי, ולאחר מכן בכיר מצרי. שני האחרונים זה עורכי דין, אלה שהזכרתי, כמו גם אמנו שהיה עורך דין. ולכן ההבנה המקצועית שלהם בנושא הגרעיני לא הייתה מאוד מעמיקה, והם הסתמכו מאוד על ראשי האגפים אצלם, וראשי האגפים הם אנשי מקצוע לכל דבר, אין ספק בכך. ועם כל זה הם צריכים לנהל אדמיניסטרטיבית מנגנון כזה גדול, ולאחר, ובנוסף לזה, להבין מה כאן קורה. עכשיו, מה קורה זה בעצם הרוח של המנכ״ל, וזה ארגון די אוטוקרטי, רוח המנכ״ל היא בעצם שורה על כל הפעילות של הסוכנות הבינלאומית, מה שהם קוראים מזכירות. אבל זה רק שם, זה כל האגפים המקצועיים שיש בהם אגף הפיקוח שמעניין אותנו בנושא הזה, וישנו אגף בטיחות גרעינית, ויש אגף למחקר, ויש אגף למחקר, לרדיו איזוטופים, והרבה שימושים, ועזרה טכנית, ועוד ועוד פעילויות. ובראש כל אגף כזה עומד כמובן אדם שהוא מוכשר לזה, כאן התפקיד הוא מקצועי, אבל בכל הנושא הזה יש גם הרבה מאוד פוליטיקה. כלומר, ימנו, לא ימנו אדם ממדינה שהנה, למשל, לא ימנו אדם מישראל. אנחנו מדינה חצי מצורעת שם. לא ימנו מאדם מישראל, קודם כל, מעולם לא היה ישראלי בחבר במועצת המנהלים, וגם לא היה ישראלי בראש אגף. מתחתיו היו, מתחת לדרג הזה היו ישראלים, אבל מעולם לא בתפקיד מקצועי בכיר. ויש עוד מדינות שלא ימנו מהם, ומצד שני גם היו מינויים של אנשים שהם לא היו כל כך מקצועיים והתמנו בגלל המעמד הפוליטי שלהם. וזה סיפור, אבל באופן כללי העבודה היא מקצועית ומקצועית טובה. וחייבים לציין את זה. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא היותר בעייתי, וזה הנושא מה מדווח המנכ״ל למועצת המנהלים שלו. מועצת המנהלים מטילה עליו משימות, והוא צריך לדווח. אבל כאן רוח המנהל היא מאוד מאוד חזקה במה שמוטל, מה שהוא מטיל על האגפים שלו, ומה שהוא מונע מהם לעשות, ומההבנה שלו של העבודה שלהם, ובסופו של דבר הוא דמות פוליטית. המנכ״ל הוא דמות פוליטית, והוא יעשה מה שאומרים לו לעשות, ולא, אולי לא בתוך השפה הכללית של מועצת המנהלים, אבל בחדרי חדרים המדינות, נגיד חמש המדינות ועוד כמה, חמש המדינות למשל החברות במועצת הביטחון, ועוד כמה כמו גרמניה ויפן, הם בהחלט יגידו לו, וגם בעל המאה הוא בעל הדעה. החלק הארי של התקציב הוא אמריקאי, ולאחר אמריקה, לארצות הברית, ישנה יפן המממנת הגדולה, ויש עוד כמה מדינות שמממנות. אז יש להם דעה. והם קובעים הרבה מאוד, אבל זה מאחורי הקלעים.
עכשיו, אתם מציינים במאמר שהוא היה יחסית נוח למשטר האיראני, במה זה בא לידי ביטוי? מה בפוליטיקה הזאת, שדיברת עליה עכשיו באופן כללי, משתקף בביצוע, בתפקוד של מנגנון הפיקוח במהלך שנות הסכם הגרעין?
נגיד ככה, אני מניח, אני לא יודע, אבל אני מניח שהוא נתן הוראה לא לעשות דברים שלא חייבים לעשות, ושעלולים להחריף את היחסים או לסכן את היחסים עם איראן. אז יש המון דברים שאפשר היה לעשות, אבל שלא נעשו. לא הלכו, למשל, היה סיפור מאוד מאוד ידוע על הפיקוח במקום שנקרא פרצ'ין. פרצ'ין הוא חלק מהמערך שלהם לייצור מנגנון הנפץ הגרעיני. והיו שם ניסויים, והיה שם פיקוח אחד שהוא היה בושה וחרפה מבחינה מקצועית, ונגד את כל הנהלים, אבל היה שם פיקוח. מסרו דגם שהאיראנים קיוו שלא ימצאו שם דבר, ושומו שמיים נמצאה שם דגימה, וסבא ביקשה לחזור ולעשות פעם דיגום שם, לראות אם זה היה נכון או לא. האיראנים כבר לא מאפשרים גישה נוספת לאותו אתר. וזה רק דוגמה אחת, ויש הרבה מאוד דוגמאות שחבל להיכנס לנושא המקצועי. עכשיו, מותר לפי ההסכם, לא לפי הסכמי הפיקוח, אלא לפי ההסכם הספציפי הזה, ה-JCPOA, מותר לסוכנות הבינלאומית לבקש פיקוח במקומות שלא היו בהם. מה זאת אומרת שלא היו בהם? שאיראן לא הצהירה עליהם, אבל שמגיע מידע שכן יש שם משהו, והמידע הזה מגיע למשל מאותו ארכיון שישראל הוציאה מאיראן, ועליה ראש הממשלה המידע הזה נמסר גם להרבה מאוד מדינות, והרבה מאוד אנשים מכירים מה שכתוב שם. יש שם המון מידע, והסוכנות לא עושה שום דבר עם המידע הזה. היא מוטלת עליה חובה גם לפקח על מנגנון הנפץ, היא לא עשה את זה. וכאן אני חייב לציין את ההבדל המוזר בין המנכ״ל המנוח והקודם לו שהיה מצרי, דוקטור אל ברדי. דוקטור אל ברדי גם ניסה להיות בסדר עם איראן, אין כאן ספק, אבל הדוחות בזמנו היו דוחות מלאים. הוא סירב במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה לקבוע שאיראן לא עמדה בהסכם הפיקוח. הוא לא היה מוכן לקבוע את זה, אבל את הנתונים הוא סיפק. וכאן הגיע המנכ״ל לאחריו, המנוח, ובכלל לא טרח, הוא אסר על הכפופים לו לספק את כל הנתונים הטכניים שהיו בעבר, וכתוצאה מכך העולם לא יודע מה קורה באיראן בצורה מסודרת.
אז עכשיו אנחנו רוצים באמת לדבר על הנושא האיראני.
אני לפני זה אגיד גם בנושא של אמנו, מה שקרה מבחינת הדוחות, שהם הפכו להיות מאוד מאוד רזים אחרי השגת הסכם הגרעין, זה מכיוון שלא ביררו את הנושא של מה שנקרא PMD, Possible Military Dimensions, ההיבטים הצבאיים האפשריים של תוכנית הגרעין של איראן. זה נושא שנכלל בדוחות של אמנו הקודמים, וזה היה נושא שהיה אמור להתברר תוך כדי המסע ומתן, כדי לקבוע איפה איראן מול פעילות שהיא לגמרי בניגוד לאמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני. אבל לא ביררו את זה תוך כדי, ולכן איראן דרשה שהתייחסו אליה כאל מדינה ככל המדינות שהן חברות ב-NPT. וזה אומר שלא מפרטים את כל ההיבטים של ההסכמים שיש להם סבא עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. ולכן הדוחות הם מאוד רזים. הם ביררו את הנושא של ההיבטים הצבאיים האפשריים רק אחרי שהציגו את הסכם הגרעין. זה הוביל בעצם לזה שהם קיבלו את החיסיון הזה מבחינת כל המגעים שלהם. עוד מילה אני אגיד על אמנו, הייתי אומרת בקיצור, הבעיה של אמנו הייתה שמאז הסכם הגרעין, הוא ראה את האחריות העיקרית שלו, כמי ששומר על כך שאיראן עומדת במעט הוויתורים שהיא עשתה בהתאם להסכם. כלומר, שהיא לא עושה מאגר שהוא מעבר ל-300 קילוגרם, שהיא לא מעשירה ברמה שהיא מעבר למה שמותר לה. זה המנדט שלו. וכל מה שקשור לקבוצת הנשק, הוא לא רוצה להתעסק בזה, אבל הוא שכח שאיראן ממשיכה להיות חברה ב-NPT, ולכן כל ההיבטים הצבאיים הם לגמרי רלוונטיים. אבל מאז ההסכם הוא באמת עשה מין תפנית כזאת, אז כל הדוחות שלו שמצטטים ללא הרף על כך שאיראן עומדת במחויבויות שלה, בעצם בעיקר הדוחות האלה מתרכזים באותם ויתורים שאיראן עשתה בהתאם להסכם, אבל כל העניין של פיקוח במתקנים אחרים, היבטים צבאיים אפשריים, כל העניין של הארכיון הגרעיני, אמנו לא רצה להתעסק בזה, וזה אני חושבת ככה בקליפת האגו, זאת הבעיה של אמנו.
ועכשיו אני רוצה להרחיב איתך, אמילי, לגבי ההתנהגות של המשטר האיראני, בכל הנושא הסבוך בעייתי הזה של ביצוע הסכם הגרעין. הרבה נאמר בזמן האחרון שאיראן עד כה עמדה בהתחייבויות שלה. עד כמה האמירה הזאת משקפת את המציאות? ובהנחה שלא, מהן הבעיות שאת מוצאת בהתמודדות עם איראן נכון לעכשיו?
אז האמירה הזאת לא משקפת לגמרי את המציאות. מה שאנחנו רואים באמת בלי סוף בכל הכתבות ופרשנויות בכלי התקשורת וכולי, זה נרטיב שלפיו איראן עמדה בכל המחויבויות שלה כלפי ההסכם, ארצות הברית היא זאת שהפרה את ההסכם בהחלטה שלה לצאת במאי 2018, לכן ארצות הברית היא הלא בסדר, איראן היא הבסדר, ולא רק שאיראן עמדה במחויבות שלה, היא הייתה מאוד סובלנית, כי היא חיכתה 14 חודשים לפני שהיא החלה להפר את ההסכם. עכשיו, הנרטיב הזה הוא מאוד נוח למי שתומך מאוד בהסכם הגרעין, מי שלא רוצה לעשות בעיות בהקשר של הפעילות האיראנית אפשרית בתחום הצבאי, אבל האמת היא שאיראן עשתה כל מיני דברים שהם, אני קורא לזה באנגלית, bad face, כלומר, זה לא הפרות מפורשות בהכרח של הסכם הגרעין, אבל אלה פעילויות ואמירות שלא עומדות בקנה אחד עם מדינה שבאמת זנחה כל רצון להגיע לגרעין צבאי. והבעיה היא שהדברים האלה לא מקבלים ביטוי בתוך הדוחות של סבא. אז אם הולכים רק על פי הדוחות של סבא, זה נראה שאיראן בסדר. היא שומרת על מאגר מתחת ל-300 קילוגרם, היא לא מעשירה מעבר לזה. לא, עכשיו כבר לא, אבל לא משנה, בתקופה הרלוונטית. וחוץ מזה הכל בסדר, אבל יש לנו, אני אתן כמה דוגמאות לדברים שמעוררים חשדות. א', כבר כמה שנים, אנחנו כמעט כל שנה, יש דיווחים לגבי מודיעין גרמני על כך שאיראן ממשיכה בניסיונות הרכש שלה של חומרים וציוד שמה שנקרא דול יוס, כלומר שאפשר ליישם אותם באיזה שהם יישומים אזרחיים בסדר, אבל הם יכולים גם לשמש אותה במסגרת תוכנית גרעין צבאית. עכשיו, הם עצרו את הניסיונות האלה. עכשיו, איראן השתמשה בכל מיני חברות קש, וניסתה להראות שבעצם האנד יוזר זה מלאזיה, וזה לא איראן. כלומר, ברור שיש פה ניסיונות הסתרה, שזה מעורר חשד, שאיראן בעצם רצתה, או החברות האלה רצו להשיג, חומרים שיכולים להיות טובים במסגרת תוכנית גרעין צבאית, דוגמה אחת. עוד דוגמה לגבי המתקן בערק, הכור בערק. הם היו אמורים להפוך את הכור הזה לבלתי שמיש לחלוטין, היו אמורים לשפוך מלט לתוך ליבת הכור. בסופו של דבר הם לא עשו כן, אלא רק ב... איך קוראים לזה? קלנדריה? כן, זה בעצם הצינורות מסביב, שם הם שפכו את המלט, אבל האיראנים לפני כמה חודשים הודו, בעצם התרברבו, על בכך שהם לא סיפרו אז לפי 5+1, שהם בעצם כבר רכשו צנרת חלופית לפני ההסכם. כלומר, יש להם את הצנרת, הם יכולים להוציא את מה שיש לו, מה שהתמלא במלט, ולשים צינורות חדשים, ובעצם להפעיל מחדש את הכור. שוב, זה משהו שלא מקבל ביטוי בדוחות של סבא, אבל בהחלט מראה על התנהלות לא ראויה של איראן. עוד דוגמה זה לגבי פורדו. אחת הטעויות שעשו בהסכם הגרעין, זה שהשאירו את פורדו פתוח. זה אותו מתקן העשרת אורניום שהוא נמצא מתחת להר והוא מאוד מבוצר. ואנחנו יודעים היום לפי הארכיון הגרעיני שהיו תוכניות איראניות מפורשות להשתמש במתקן הזה על מנת להשאיר אורניום לרמות גבוהות ולייצר כמות של אורניום מועשר לדרגה גבוהה שמתאים לפצצה אחת או שתיים לשנה. עכשיו, המטרה המקורית, ושמענו את זה מארצות הברית, מממשל אובמה, סוגרים את פורדו. אין שום הצדקה לפורדו. אם איראן רק רוצה תוכנית גרעין אזרחית, יש לה את נתן, שם יש מקום לאלפי צנטרפוגות, מה שהגיוני במסגרת תוכנית אזרחית, בעוד שבפורדו יש מקום רק ל-3,000 צנטרפוגות, שאין לזה שום משמעות במסגרת. אוקיי, לא סגרו את פורדו, השאירו 1,000 צנטרפוגות, אבל היו אמורים לשנות את כל הקונפיגורציה של פורדו, שזה יהיה רק צנטרפוגות שלא ישאירו אורניום, אלא ישמשו לכל מיני מחקר בנושא של איזוטופים וכו'. נודע לנו על פי מדוח של ה-ISIS בוושינגטון, שעוקבים מאוד מקרוב אחרי הנושא הזה, לפני מספר שבועות, שבעצם לא עשו את השינויים האלה בפורדו. ולמעשה, ה-1,000 צנטרפוגות האלה, איראן יכולה די מהר להשתמש בהם כדי להשאיר אורניום. ושוב, מתקן מבוצר, מתקן זה, שוב, bad faith. כל הנושא של הארכיון הגרעיני, כמובן, אפרים הזכיר את זה, זה גם מראה על איזושהי התנהלות בעייתית של איראן, למה היא שמרה את כל החומרים, למה זה בתוך מקום כזה שהיא רצתה כמובן להסתיר אותו, ולא הייתה כוונה שמישהו יגלה שיש את כל הארכיון הזה. ודוגמה אחרונה, זה אותו מחסן גרעיני שנתניהו חשף בנאום שלו באום בספטמבר 2018. אז גם לפני כמה שבועות שמענו שסוף סוף הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית עשתה שם דגימות קרקע בתוך המחסן הזה, ומצאו שרידים של חומר רדיואקטיבי. זאת אומרת, שהיה שם חומר רדיואקטיבי אחרי שהשיגו את הסכם הגרעין. זה נמשך עד 2018. זאת אומרת, זה כבר לא מצב כזה של טוב, היו פעילויות לפני ההסכם, אבל היום כבר אין. מה פתאום שרידים של חומר רדיואקטיבי שם? שוב, אנחנו לא שמענו אף מילה בינתיים מסבא לגבי זה, עוד בעיה של סבא מבחינת הדיווח, ועוד אינדיקציה להתנהלות הבעייתית של איראן, והתנהלות שמראה שאיראן לא זנחה את שאיפות הגרעין הצבאיות שלה.
אז לסיום אנחנו חוזרים לדבר על סבא, ועושה רושם על סמך הדברים שלכם, שיש לא מעט בעיות או לא מעט, איך נאמר, מחדלים או קושי לעקוב אחרי כל המאמצים של איראן לפתח לפחות את האופציה לתוכנית צבאית. ונשאלת השאלה אם כן, מה הכלים או מה הנהלים שיכולים להפוך את סוכנות הפיקוח של האום למנגנון יעיל?
הדבר לכאורה הוא פשוט מאוד, לכאורה. ההסכם הוא הסכם לא טוב. ובהסכם הזה יש, כמו בכל הסכמים, יש עשה ואל תעשה. וסבא מצאה את השיטה איך לא לעשות. כלומר, היא עושה מה שכתוב לוודא שלא היה שרב, ולא היה זה, ולא היו עברות חומרים, ועוד כל מיני דברים, בחלק של ייצור החומר הבקיע. כתוב לה שהיא צריכה באיזשהו סעיף אחד קטן, שהיא גם צריכה לעבוד על מנגנון הנפץ, מתקן שזה החלק השני בפיתוח גרעיני, היא ממש, למרות שבחודשים האחרונים היא כותבת, נעשו עבודות לפי הסעיף הזה, לא נעשה שום דבר, הם לא מדווחים גם. אם נעשו עבודות, לא מדווחים מה נעשה. כלומר, בעצם סבא, בזה שהיא אומרת שאיראן מקיימת את ההסכם, היא צודקת, אבל סבא לא מקיימת את ההסכם. ועל זה הדבר המרגיז בכל הנושא הזה. לסבא יש אפשרויות. לא פשוטות, אבל מופיעות בהסכם מה היא יכולה לעשות, איפה היא יכולה לבקש הביקורים, מה היא יכולה עוד לעשות. איראן מחויבת לפי הפרוטוקול הנוסף, שזה דבר ישן. סבא יכולה לפעול לפי הפרוטוקול הישן ולחפש מתקנים לא מוצרים. איראן זו מדינה ענקית בשטחה, עם הרבה מאוד, עם אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה. היא יכולה להכניס בכל מיני מקומות מתקנים שלא מוצרים, ואם לסבא אין את היוזמה ללכת ולחפש, היא עשתה את זה בעיראק. סבא הלכה בעיראק שהיא מדינה לא פחות, אני לא זוכר אם זה קטנה בשטחה מאיראן, אבל בערך באותו סדר גודל, הלכה וחיפשה מתקנים ומצא מה שצריך היה למצוא. כאן סבא כנראה לא עושה שום פעולת חיפוש. וזה הכל בתלות במה המנכ״ל יגיד, ההוראה של המנכ״ל. ייתכן שבאים מלמטה ואומרים, אנחנו רוצים לעשות את זה, אז הוא אומר, זה לא כתוב שאנחנו חייבים לעשות את זה, לא נעשה. זה ההרגשה שלנו מרוח הדברים שבפנים. וכשרוח הדברים, רוח המנהל, היא כזאת, אל תעשה גלים, אז לא יהיו גלים, או אפילו אם היה משהו, זה לא ידווח עליו, בשלא לעשות גלים ציבוריים. ומה שכואב הוא, שהמועצת המנהלים שכל כך אהבה בעבר את הדוחות המפורטים, המקצועיים, בכלל לא מורגש שהיא אומרת למנכ״ל, לא אמרה למנכ״ל הקודם, תעשה את העבודה כמו שצריך, תדווח לנו בפרוטרוט, אנחנו רוצים לדעת. וכאן זה קשר של שתיקה וזה לא קשר טוב. מה שאני מצפה ממנכ״ל חדש, בייחוד אם הוא מגיע לתקופה שיש נשיא ארצות הברית שהוא כן תוקפן, אני מצפה שמנכ״ל חדש יחזור למה שהיה ויחדש את הפעילויות. יכול להיות שזה יכריח את איראן לצאת מההסכם, יכול להיות שזה יכריח אותה לצאת מהאמנה להפצתו של הנשק הגרעיני. אבל אני אסיים רק במילה אחת. ההערכה האישית שלי היא שאיראן תגיע בסופו של דבר, ואני לא יכול להגיד מתי זה יהיה. זה יהיה בעוד שנה, בעוד 5 שנים או בעוד 25 שנה, איראן יהיה לה נשק גרעיני בצורה זו או אחרת.
אני רק משפט סיום בעניין הזה, יש הרבה אחריות על הכתפיים של מנכ״ל סבא, אבל יש פה גם עניין פוליטי. כלומר, אם המעצמות היו יותר מלוכדות סביב העניין הזה שצריך ללחוץ גם על סבא וגם על איראן, אני חושבת שהיו תוצאות אחרות כרגע. אנחנו רואים שזה רק הממשל האמריקני, האירופים לא מוכנים להצטרף, אז יש פה גם את ההקשר הפוליטי הבינלאומי, שאנחנו לא רואים את הרצון לקבל תשובות יותר טובות.
אז תודה רבה לשניכם ששיתפתם אותנו בלקחים שהפקתם, ונמשיך לעקוב אחר סוגיית הגרעין, וכמובן אחרי הפיקוח, באיזה מתכונת שבו הוא יתקיים של סבא. תודה רבה.